אנחנו ביום שלישי לפרשת ויירא, פרק י"ח, פסוק ל"ד.
יש לי שאלה.
אנחנו מתחילים בפרק, כמו שאמרנו, פסוק ל"ד. הפסוק אומר ככה: כאן מדובר אחרי שאברהם אבינו סיים לנסות את הלימוד זכות שלו על סדום ועל עמורה, שהעיר, הערים לא יתהפכו, כמו שלמדנו בשיעור של אתמול. אומר הפסוק ככה: יש רחמים, אולי יש שם 50 צדיקים, 45, וככה ירד וירד עד 10 ו-9, ראה שאין אפשרות ואין צדיקים, אז אברהם שב למקומו וסיים את הסנגוריה על סדום ועל עמורה, ואז באה הקטגוריה להפוך את סדום. אומר הפסוק: ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, ויער לוט ויקם לקראתם וישתחו אפיים ארץ. רש"י פה הוא מחובר לפסוק האחרון שקראנו בשיעור של אתמול, שרש"י הסביר שם למה אברהם שב למקומו אחרי שהסנגור הלך, הקטגור קטרג, ואז רש"י המשיך ואמר: ולפיכך ויבואו שני המלאכים סדומה להשחית, אחד להשחית את סדום ואחד להציל את לוט. והוא אותו שבא לרפות את אברהם, זה כבר למדנו שאותו מלאך שבא לרפות את אברהם הוא אותו מלאך שבא גם כן להציל את לוט.
זה והשלישי, רפאל
שבא להציל את לוט. והשלישי שבא לבשר את שרה, כיוון שעשה שליחותו נסתרק לו. המלאך שבא לבשר סיים את השליחות שלו, וזה אולי לא המשך. המלאכים, אומר הפסוק, ויבואו שני המלאכים, אומר שהוא להלן קראם אנשים. לפני זה, אצל אברהם אבינו, מתי שאברהם אבינו נפגש איתם, כתוב: היה והנה שלושה אנשים. אז בפעם הראשונה שאברהם נפגש איתם קוראים להם אנשים, ופה בפעם הראשונה שלוט נפגש איתם קוראים להם מלאכים. זה אותו דבר, למה שם קראו להם אנשים ופה קוראים להם מלאכים? אומר רש"י: כשהייתה שכינה עמהם קראם אנשים. מה הכוונה? אצל לוט לא היה גילוי של שכינה, אז קראו להם מלאכים כי הם באמת היו מלאכים. אבל אצל אברהם אבינו, שהיה גם גילוי של אלוקות, גילוי של שכינה, ביחס לגילוי של השכינה המלאכים הם כמו אנשים. זאת אומרת, הכל יחסית למה מדובר. דבר אחר, פירוש נוסף, אומר רש"י: אצל אברהם שכוחו גדול, אברהם אבינו יש לו הרבה כוח, הרבה קדושה, והיו המלאכים תדירים אצלו כאנשים, המלאכים באו אליו כל הזמן, אז קראם אנשים, זה אנשים, הוא רגיל איתם. אבל ואצלו שלא היה כל הזמן מלאכים, אז שכבר באו מלאכים זה היה משהו נדיר, קראם מלאכים. בהמשך אנחנו נראה בשיעור היומי שאחרי שהמלאכים האלה נמצאים אלות ומדברים איתו וכו', הם הופכים להיות אנשים, כבר התרגל אליהם. אבל מדובר בפעם הראשונה, בראייה הראשונה, זה בשבילו מלאכים. בערב, אצל אברהם אבינו היו בבוקר, בצהריים, אברהם אבינו עשה ברית מילה, אמרנו בעצם היום הזה, באו, ואחרי זה אמרנו שביום השלישי של המילה באו המלאכים ובינתיים באו כשכתוב שאברהם אבינו יושב כחום היום, מה זה כחום היום? באמצע היום, בחצות היום, ככה בשיא החום, באו המלאכים אליו. כמה התעכבו אצלו? אכלו? כמה אוכלים ארוחה? שעה, אוכלים, שותים, מסיימים, מברכים ויוצאים. נו, אז אחרי חצות היום, שעה אחרי זה, סיימו אצל אברהם. כמה זמן לוקח למלאכים להגיע מאברהם אבינו מחברון עד סדום? זה סיפור של גם ברכב זה לא לוקח הרבה, למלאך זה ודאי שזה כערף עין. למה כתוב שהמלאכים הגיעו בערב? מה הם עשו ככה באמצע כמה שעות? זה מה שרש"י שואל: וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום? ככה בזמן לקח להם להגיע מהצהריים עד הערב לסדום? אלא המלאכי רחמים היו וממתינים שמא יוכל אברהם ללמד עליהם סנגוריה. המלאכים לא מיהרו, אמרו: אולי אברהם יצליח ללמד סנגוריה על סדום ועמורה שהערים לא יתהפכו, אז המלאכים לא ממהרים לשטח כדי להפוך את כל החמש ערים. ולוט יושב בשער סדום, אומר רש"י: ישב כתיב. המילה יושב כתוב בכתיב חסר, בלי וו. מה הרמז בדבר? אותו היום מינו שופט עליהם. זה שלוט ישב בשער סדום, זה לא שהוא ישב מאז ומתמיד. באותו יום ממש החליטו אנשי סדום שלא תהיה הנשיא והראש בעניין שם לכן הוא ישב בשער סדום, פירושו שהוא היום התיישב, זה היה מינוי הטרי שלו. וירא לוט וגומר, מה הוא ראה? אז יש כאן המפרחן המפרשים המזכיר את דוד אומר שלכאורה היה צריך להיות כתוב לא וירא לשון יחיד אלא וירם לוט, כי הרי מדובר על מלאכים שבאו. וירם לוט, מה זה וירא לוט? אומר רש"י, וירא הכוונה מבית אברהם למד לחזר על האורחים. לוט ראה אצל אברהם שצריך לכבד אורחים, עכשיו שהוא רואה, הוא יושב בשער סדום, הוא רואה באו שני מלאכים, אז הוא למד שצריך לחזר על האורחים, אז לכן ויה קם לקראתם ובקם לכבד אותם ולהזמין אותם אליו. סוג ב' ויאמר הנה נא אדוני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין. מסביר רש"י, פה יש לנו בפסוק את המילה נא פעמיים. כתוב ויאמר הנה נא אדוני, אחר כך כתוב סורו נא אל בית עבדכם.
מה זה?
נא פעמיים נא, כל נא יש לו פירוש אחר. בדרך כלל אנחנו יודעים שנא זה מלשון בקשה, נא זה אני מבקש. נא יכול להיות גם לא לשון בקשה אלא עכשיו, באנגלית אומרים נאו מיד, כן? נא יש לזה גם משמעות עכשיו. פה פעם הראשונה נא זה עכשיו, פעם השנייה נא זה בבקשה. רש"י מסביר, הוא אומר ככה, הנה נא אדוני, פעם הראשונה שכתוב נא זה עכשיו, אז רש"י מסביר מה התכוון להגיד להם לוט, הנה נא אתם אדונים לי עכשיו, אתם בשבילי כמו אדונים, אחר שעברתם עליי, באתם לבקר אותי, אתם בשבילי חשובים ואדונים. דבר אחר, פירוש נוסף אומר רש"י, מה הכוונה נא מלשון עכשיו? הנה נא, הפירוש הוא עכשיו, צריכים אתם לתת לב על הרשעים הללו. אתם באים עכשיו לסדום, כל האנשים בסדום הם אנשים רשעים, שימו לב שלא יכירו בכם, שלא ישימו לב שהגעתם לפה. למה? כי זה אנשים רשעים, וזוהי עיצה נכונה. אני מציע לכם עיצה נכונה, שתשימו לב שיש כאן רשעים, ולכן מה העצה הנכונה? סורו נא. מה זה סורו נא? אומר רש"י, עקמו את הדרך לביתי, אני מבקש מכם בבקשה תלכו בדרך צדדית, דרך הקלטון, שלא יכירו שאתם נכנסים שם. וכך נאמר סורו זה לסור מהדרך הרגילה אלא לסור ללכת הצידה. ככה מביא רש"י מבראשית רבה. תמשיך רש"י להסביר את הפסוק, כתוב ולינו ורחצו רגליכם, שואל רש"י, וכי דרכם של בני אדם ללון תחילה ואחר כך לרחוץ? קודם תן להם לרחוץ את הרגליים ואחר כך תגיד להם בואו לישון, למה הוא הפך את הסדר? ועוד שהרי אברהם אמר להם תחילה רחצו רגליכם, כמו שכבר למדנו שאברהם אמר הפוך, שקודם לרחוץ רגליים ואחר כך להיכנס. אלא הסיבה למה לא תפך את הסדר, כך אמר לוט, אם כשיבואו אנשי סדום ויראו שכבר רחצו רגליהם, יעלילו עליי ויאמרו כבר עברו שני ימים או שלושה שבאו לביתך ולא הודעתנו. כי אנשי סדום לא יכלו לסבול אורחים, אז אם היו רואים, תופסים אותו על חיים עם אורחים שהם כבר נראים נעננים ונקיים, יגידו אתה מחזיק האורחים כמה ימים בבית ואתה לא אמרת לנו, אז יהיה ביניהם ריב על הנושא. לפיכך אמר מוטב שיתעכבו כאן באבק רגליהם, שאם יתפסו אנשי סדום אז אני אגיד להם שיהיו נראים כמו שבאו עכשיו, אני אגיד להם תראו, אפילו לא הספיקו לרחוץ את רגליהם, תראו הם טריים. לפיכך אמר לינו תחילה ואחר כך רחצו. ויאמרו,
איך הוא מסביר את זה?
גם שני פירושים, פירוש אחד, רש"י שאל שאלה למה קודם אמר להם ללון ואחר כך לרחוץ, ועכשיו היה תשובה אחת, כי הוא רצה שאנשי סדום לא יתפסו כמה זמן הם כבר נמצאים אצלו בבית. ויאמרו לא, אמרו המלאכים לאברהם לא, סליחה ללוט, לא, לא מוכנים. למה אמרו לו לא? למה לאברהם אבינו שהציע להם מיד נכנסו, פה אמרו לא, ולאברהם אמרו כן תעשה. ואי אפשר להגיד שהסיבה שהם אמרו לו לא, כי הם מיהרו להפוך את סדום ואין להם זמן להיכנס אליו הביתה. וגם אי אפשר להגיד שהם פשוט אומרים אנחנו פוחדים שאם ניכנס אז אנשי סדום יהרגו אותך כי אתה מכניס אורחים. אנחנו מלאכים, יש לנו כוח להציל אותך, ואנחנו לא הולכים להפוך את סדום עכשיו, אנחנו נעשה את זה בבוקר, אז מה אכפת להם להיות אצלו בלילה? מכאן אומר רש"י שמסרבים לקטן ואין מסרבים לגדול. כשקטן מבקש ממך משהו, אתה יכול לסרב, אברהם הוא גדול, אז אתה לא מסרב. כי ברחוב נלין, הרי כי משמש בלשון אלא, שאמרו לא נסור אל ביתך אלא ברחובה של עיר נלין. פסוק ג', ויפצר בה מאוד, ויסור אליו, ויבוא אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויוכלו. מסביר רש"י, ויסור אליו, יקמו את הדרך לצד ביתו, כמו שכבר אמרנו קודם, שסורו זה נקרא ללכת בדרך צדדית. ומצות עפה, פסח היה, זה היה פסח, למרות שישראל עוד לא נולדו, ועוד לא היה מצרים, ועוד לא ירדו למצרים, ועוד לא יצאו ממצרים, אבל מכיוון שידוע שאבותינו הקדושים היו מקיימים את המצוות עוד אפילו לפני שהם ניתנו, כי היו נביאים גדולים, ולא תראה יתחנך בביתו של אברהם, אז הוא ידע שבתאריך הזה בשנה אוכלים מצות, ככה היה להם בנבואה ובקבלה שצריך לעשות את זה. אז זה היה באותו זמן שהמלאכים היו אצלו, זה היה בפסח, לכן הוא מצות עפה ויוכל. פסוק ד', תרם ישכבו, מאנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית. מנער ועד זקן, כל העם מקצה. אומר רש"י, מה זה טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום?
עוד לא שמו את הראש.
זה הפירוש טרם ישכבו. אבל למה כתוב אנשי העיר אנשי סדום? אז זה שני אנשים שונים, לכאורה איזה אפשר לכתוב בקיצור. טרם ישכבו ואנשי סדום נסבו על הבית. למה כתוב אנשי העיר אנשי סדום? מה הכוונה? אומר רש"י, טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום, כך נדרש בבראשית רבה. ומדרש בראשית רבה מבואר משהו שעל פי הביאור הזה נבין למה כתוב גם אנשי העיר וגם אנשי סדום. כתוב ככה, תרם ישכבו, לפני שהמלאכים הלכו לשכב, ואנשי העיר, צריך לעשות כאן פסיק, תרם ישכבו ואנשי העיר, מה הכוונה? ואנשי העיר היו בפיהם של מלאכים. לפני שהם הלכו לשכב דיברו עם לוט על אנשי העיר, התחילו לשחח איתו, כמו שאומרים, יושבים, מה קורה פה? שהיו שואלים ללוט מה טבעם ומעשיהם, והוא אמר להם, רובם רשעים. ואז עודם מדברים בהם, תוך כדי שלוט מדבר עם המלאכים על אנשי העיר, ואנשי סדום וגומר. אז אנשי סדום נסבו על הבית. זה הפירוש. תרם ישכבו ואנשי העיר, חסר פה כאילו כמה מילים. אנשי העיר היו הנושא השיחה בין המלאכים לסדום, ואז ואנשי סדום באו על הבית. זה הפירוש לפי המדרש. אבל הוא פשוטו של מקרא.
הם ידעו שהם הגיעו מלאכים?
הם ראו אנשים, שמעו שהגיעו אנשים אורחים לביתו שלו. הוא פשוטו של מקרא, אז גאה להם כל מיני שומרים מהצד לראות מה קורה. הוא פשוטו של מקרא, לפי פשוטו של מקרא, למה כתוב אנשי העיר, אנשי סדום? אז רש"י אומר, פשוטו של מקרא זה לא קשה, למה? אלא הפסוק אומר ככה, ואנשי העיר, אנשי רשע, נסבו על הבית. סדום זה מילה נרדפת למקום של רשעים. כמו שידוע עד היום, שאומרים סדום ועמורה, או כתוב בפרקי אבות, רוצים להגיד על מידה מסוימת שהיא מידה לא טובה, אומרים זה מידת סדום. סדום זה כינוי למקום לא רשע. אז כאילו המילה סדום, נהפוך את המילה סדום למילה של רשע, ואז נקרא אנשי העיר, אנשי רשע. אז זה לא כפל, זה כינוי. ועל שהיו רשעים, נקראים אנשי סדום, כמו שאמר הכתוב, כמו שהפסוק אומר, ואנשי סדום רעים וחטאים. זה כבר פסוק שהיה לנו לפני זה בתורה. כל העם מקצה, מה הכוונה כל העם מקצה? לא רק האנשים שגרו בקצה סדום באו ללוט, אלא מקצה העיר עד הקצה, כל העיר באו, מי הקצה עד הקצה, כל העיר,
שמעו שיש
אורחים, כולם באו, הם היו, כן, לא יכלו לסבול שיש מישהו שמכניס אורחים. שאין אחד מוחה בידם, אפילו אחד לא עצר אותם, מקצה עד קצה כולם היו נגד ההכנסת אורחים, שאפילו צדיק אחד אין בהם.
גם נשים?
כולם באו. ואז פסוק ה' אומר לנו, ויקראו אלות.
הוא אומר שזה אפילו צדיק אחד אין בהם, אמרנו שרובם רשעים, אז אולי היו כן לצד צדיקים.
זה אמר לוט, רובם רשעים, אבל בפועל כולם היו רשעים. פסוק ה' ויקראו אלות ויאמרו לו, היי האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. זה צועקים אנשי העיר מהחלונות, צועקים לו, איפה אלה האורחים שהגיעו? הוציאם אלינו ונדעה אותם, מה כבר ונדעה אותם אומר השם, משכב זכר, כמו אשר לא ידעו איש. מאיפה יודעים שזה מה שטענו אנשי סדום? מהתשובה שלא תונה להם, שנראה מיד, נבין שזה הייתה כוונתם.
אומרת להם את הבנות.
בדיוק. אומר לנו פסוק ו', ויצא עליהם לא תפתך, והדלת סגר אחריו, כדי שהם לא ייכנסו הביתה. ויאמר, אל נא חי תראו, הנה נא לי שתי בנות, אשר לא ידעו איש, הוציא ענה אתן עליכם, ועשו להן כתוב בעיניכם. רק לאנשים האל, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי.
איך הוא מוכן להקריב את הבנות?
כל, כי היה לו מסירות נפש לאורחים. אומר רש"י, האל, והכוונה כמו האלה, כי על כן באו, כי הטובה הזאת עשו לכבודי על אשר באו בצל קורתי. מה הכוונה בצל קורתי? אומר רש"י, תרגום, איך אונקלוס מתרגם את המילים בצל קורתי? בתלל שירותי. תלל זה צל, שירותי זה קורה, כמו תרגום של קורה זה שירותה. על כן באו בצל קורתי, באו פשוט להסתופף בחלק שלי. מה הייתה התגובה אבל של אנשי סדום? פסוק ת' ויאמרו, מה?
תרגום של קורת שירותה?
מה שאונקלוס אומר שירותי, בתלל שירותי, שירותי זה התרגום של המילה קורה. פסוק ת' ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נרה לך מהם, ויפצרו באיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. אומר רש"י, ויאמרו גש הלאה, אמרו אנשי סדום ללוט, גש הלאה. אחרי גש הלאה זה דבר והיפוכו. גש הפירושו, גש, תיגש. הלאה זה תתרחק. אז מה אומרים לו? תתקרב, תתרחק, מה הכוונה? מסביר רש"י, קרב להלאה, כלומר, התקרב, אמרו לו התקרב, לא התקרב אלינו. אלא התקרב לצדדים והתרחק ממנו, תתקרב, דיינו, תצמד לפינות ותתרחק מהמצב שאנחנו עומדים מולו. וכן, כל הלאה שבא מקרא לשון ריחוק. כל מקום שכתוב בתורה הלאה, פירוש תתרחק, כמו מביא רש"י שני הוכחות. הוכחה אחת הוא מביא שכתוב זרי הלאה, כתוב בספר במדבר, והוכחה שנייה מספר שמואל, שם על הסיפור עם דוד ויונתן, הנה החצי ממך והלאה. אומרים שהלאה הכוונה רחוק. מה הפירוש פה גש הלאה? הימשך להלן. בלשון לעז, איך קוראים לזה בצרפתית עתיקה? טריטינדוש. מה זה טריטינדוש? זה תסתלק מאיתנו. הוא דבר נזיפה הוא. כלומר, לומר, אין אנו חוששים לך. אומרים לו, אנחנו לא חוששים לך. כמו שאומרים, זוז הצידה. ודומה לו, מה דומה לעניין הזה שכתוב הפסוק בספר ישעיהו, קרב אליך אל תיגש בי. וכן עומק רש"י פסוק כתוב בישעיהו במקום אחר, גשה לי ושיבה, דהיינו יימשך לצדדים בעבורי ושב אצלך. עכשיו הוא מסביר את זה, מה התכוונו אנשי סדום לומר ללוט. אתה מיליץ על האורחים, אתה אומר עליהם דברים טובים, איך מלאכה לבך? על שאמר על הבנות, על הקטע שהוא הציע ואמר הנה נא לי שתי בנות, אמרו לו גש הלאה לשונחת. זה הם אמרו לו גש הלאה, זה עוד מילים בעדינות. אתה מציע את הבנות, זוז הצידה, זה עוד בעדינות. ועל שהיה מיליץ על האורחים, אבל הקטע שהוא אומר להם רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, הוא צריך להגיד דברים טובים על האורחים, פה הם דיברו ביותר בחריפות. אמרו, האחד בא לגור? מה הכוונה? אדם נוכרי אתה בינינו, שבאת לגור, מי אתה בכלל? אתה אדם זר, באת עכשיו מרחוק אלינו, להתיישב פה, וישפוט שפוט, ונעשה את המוכיח אותנו, אתה עוד נותן לנו דברי תוכחה?
ללות.
אומרים את זה ללות, כן? והגשו לשבור הדלת, אומר רש"י, דלת זה, אנחנו יודעים היום מה זה דלת. אבל בלשון תורה כתוב פה דלת, אומר רש"י, זה הסובבת לנעול ולפתוח. זה הדבר שנועלים ופותחים איתו את הבית. אומר לנו הפסוק י', וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגרו. מי זה האנשים?
המלאכים.
פסוק י' ואת האנשים אשר פתח הבית, יקו בסנברים מקטון ועד גדול ויילאו למצוא הפתח. המלאכים דאגו שכל אנשי העיר פתאום יהיו כולם עיוורים, מסונברים, לא מה קורה. אומר רש"י, פתח, מה הכוונה פתח הבית? פתח הוא החלל שבו נכנסים ויוצאים. אז כל אלה שהיו בפתח הבית יקו אותם בסנברים, אומר רש"י, מכת עיוורון, פשוט עיוורו אותם מקטון ועד גדול. והקטנים התחילו באווירה תחילה, שנאמר מנער ועד זקן. מה, איפה רואים שהקטנים התחילו בעבירה? קראנו קודם בפסוק ד' כתוב תרם משכבו ואנשי סדום נסעו על הבית מנער ועד זקן. ואת הקטנים דחפו את הגדולים. אז גם פה כשהמלאכים מיקו אותם בסנוורים, אז עשו את זה מקטון ועד גדול. קודם הם נתפלו לקטנים, לפיכך התחילה הפורענות בהם. פסוק י' ב' ויאמרו האנשים מלות עוד מי לך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר עוצה מן המקום. המלאכים אומרים ללוט, מי ששייך לך למשפחה הזו תוציא, שלא תיפגעו במה שעכשיו אנחנו הולכים לעשות פה לאנשי סדום. מה פירוש עוד מי לך פה? מביא רש"י שני פירושים. פירוש אחד הוא אומר עוד מי לך פה, פשוטו של מקרא, מי יש לך עוד בעיר הזאת חוץ מאשתך ובנותיך שבבית? חתן ובניך ובנותיך, אולי יש לך חתן? אם יש לך חתן, או בנים ובנות, עוצה מן המקום. מה הכוונה אם יש לך בנים או בנות? הרי בבית מי שיש הם רואים. אלא ובניך, בני בנותיך הנשואות, אולי יש לך נכדים. הבנים של הבנות הנשואות שלך, אם יש לך אולי נכדים. זה הפירוש עוד מי לך פה. מי יש לך, חוץ מאלה שאנחנו רואים פה כרגע, מי עוד מהמשפחה שלך שמפוזרים בעיר? ומדרש אגדה, המדרש אומר, מה הכוונה עוד מי לך פה? לא, אל תקרא עוד מי לך פה. עוד מי לך פה. מה התכוונו לומר ללוט, המלאכים? ומדרש אגדה עוד, מאחר שעושים נבלה כזאת, מי לך פתחון פה ללמד את סנגוריה עליהם? שכל הלילה היה מליץ עליהם טובות. לוט כל הלילה עוד ניסה להמליץ, כמו שהוא ניסה להגיד דברים טובים על האורחים בפני אנשי סדום, ככה כשהוא נכנס הביתה הוא ניסה כל הלילה לדבר טוב על אנשי סדום בפני המלאכים שלא יפגעו בהם. אז הם אומרים ללוט, קריא בי מי לך פה, מה יש לך עוד פה? תראה מה הם עושים, אתה עוד יש לך פה לדבר על אנשים האלה. פסוק י' ג' ממשיכים המלאכים לומר ללוט, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני וישלחנו אדוני לשחתה. ואז לוט שומע שהולך להיות מהפכה כזו, אז הוא רוצה להציל את החתנים שלו, את הבנות שלו, כמו שהמלאכים אומרים לו, זאת אומרת פריבילגיה להציל אותם. אומרים פסוק י' ד' ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה כי משחית אדוני את העיר, ויהי כי מצחק בעיני חתניו. קודם כל לוט יצא החוצה, אין לו מה לפחד מאנשי סדום כי כולם עיוורים, לא רואים, כן? אז הוא הלך לחתניו וללוקחי בנותיו. מה הכוונה? היה לו ארבע בנות. שתיים נשואות, שתיים ארוסות. אז הנשואות לא גרות איתו, נמצאות עם בעליהם. הארוסות בבית, אבל יש להם חתנים. אז זה הכוונה, חתניו הכוונה, שתי בנות נשואות היו לו בעיר, אז הוא הולך לחתנים שלו שכבר הם נשואים. לוקחי בנותיו זה אלה שהם מיועדים להיות החתנים שלו, שאותם שבבית ארוסות להם. אז הוא הלך להציל את המשפחה שלו לו. ואז ממשיכה לה...
לא היו סנברים?
לא, הם במשפחה, הם לא פרו, הם לא באו נגד.
לא, מי שהיה בתוך העיר.
המשפחה שלו לא. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספה בעוון העיר. החתנים שלו לא רצו לבוא, צחקו מכל העניין. אבל אלה שהיו בבית, אומרים המלאכים, ויעיצו. מה זה ויעיצו? אומר רש"י, ויעיצו כתרגומו, הודחיקו, מיירו אותו. הנמצאות, המזומנות לך בבית להציע. מי שנמצא פה בבית, תציל, אתה לא יכול עכשיו להתמאמר. במדרש אגדה יש כאן במדרש דברים שמסבירים פה, רש"י לא אומר מה המדרש אומר, מיד אני אגיד לך מה המדרש אומר, וזה יישובו של מקרא. רש"י אומר, אני מסביר מה הכוונה נמצאות, מי שנמצא פה מזומן. אבל יש כאן מדרש מעניין, המדרש אומר, נמצאות, יש שתי מציאות שאני רוצה, הם רוצים להציל מהבנות שלו. ידוע הרי שבנות לוט אחר כך לקחו עם אביהם לוט, ומי נולד? לקחו אותו, התחתנו איתו. ואחר כך מה נולד? נולדו שתי מציאות, רות המואביה ונעמה המונית. אומרים המלאכים, שתי בנותיך הנמצאות, תציל את שתי הבנות שלך, כי יש כאן, יש כאן מציאות שצריכים להוציא, זה לא... לא סתם בנות, יש כאן מציאות שצריכים לצאת מזה, כן? זה המדרש אומר, אבל רש"י אומר, יש מדרש יפה כאן, אבל רש"י לא מביא את זה, כי רש"י מביא רק פשוטו של מקרא. תיספה, מה הכוונה פן תיספה? תהיה קלה, אולי אתה תהיה אפס איתם ביחד. כמו שכתוב, עד תום כל הדור מתורגם עד אסף כל דרה. אז תום זה סוף. ואז לוט לא כל כך מהר, אומרת לנו התורה, ויתמעמה, ויחזיקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת אדוני עליו, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. ויתמעמה, מה הבעיה? הם מלאכים. ויתמעמה, למה הוא מתמעמה? כדי להציל את ממונו. מה אתם מצילים רק אותי? יש לי פה רכוש, אני רוצה לקחת איתי משהו. ויחזיקו, כמה החזיקו אותו? שני מלאכים. למה שניים? אחד מהם היה שליח להצילו וחברו להפוך את סדום. אבל החבר שבא להפוך את סדום, למה גם הוא מציל? אמרנו שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות. המלאך שבא להפוך את סדום עוזר להוציא את לוט, כי הוא צריך להפוך את סדום. הוא אומר, מה אתה מעכב אותי? אתה מעכב בשליחות שלי, תצא לי פה מהר, הגיע הזמן. לכך נאמר, לכן אחר כך, מתי שכבר הוא הוציא, מתי שהוציא אותו החוצה, כתוב ויאמר ימלט. לא כתוב ולא נאמר ויאמרו, כי אחרי שהוא יצא החוצה, המלאך שהלך להציל את לוט נשאר איתו. המלאך שבא להפוך את סדום כבר לא נמצא בשטח, הוא חזר. לכן בהמשך כתוב בפסוק י' זין לשון יחיד, כמו שנקרא מיד פסוק י' זין, ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר, ימלט על נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט פן תיספה. מה הכוונה ימלט על נפשך? דייך להציל נפשות, אל תחוס על הממון, תשכח מלהציל את הכסף. תגיד תודה שמצילים אותך, את אשתך ואת הבנות שלך. אל תביט אחריך, אסור לך להסתכל בכלל ולראות איך שהעיר נהפכת. למה? אתה ירשת עמהם, יש לך חלק ברישות שלהם. למה? כי לא מחית בהם. אתה, נכון, אולי לא היית רשע כמוהם, אבל שתקת, לא מחית כל השנים, יש לך חלק
בר. יורקים אותו, לא?
בסדר, אבל יש לו חלק בעניין. ובזכות אברהם אתה ניצול, אינך כדאי לראות בפורנותם ואתה ניצול. אין לך פריבילגיה לראות את המהפכה, לפחות תגיד תודה שאתה ניצול. בכל הכיכר, אל תעמוד בכל הכיכר. מה הכוונה בכל הכיכר? כיכר הירדן, כמו שאמרנו שכל חמש הערים, סדום, עמורה, אדמת, צבועים וצוהר, כל החמש הערים זה כיכר הירדן. אז אומרים לו, בכל הכיכר הזו אל תהיה, כי הכיכר הזו הולכת להתהפך. ההר הימלט, לאן אתה צריך לברוח? ההר, מה זה ההר? אצל אברהם ברח, שהוא יושב בהר. כתוב ההר, הכוונה להר הידוע, שנאמר, איפה יודעים שאברהם יושב בהר? למדנו כבר קודם, ויעתק משם ההר, למדנו על אברהם אבינו. ואף עכשיו היה יושב שם אברהם, היה באותו מקום שנאמר, אל המקום אשר היה שם ההולו בתחילה. אברהם הלך לאותו מקום שהוא היה קודם באותו הר. אבל בי שכתוב היה על אברהם וגומר, אפילו שכתוב שאברהם והיה על האוהלים שלו היו עד חברון, אוהלים הרבה היו לו ונמשכו עד חברון, אבל המקום שלו זה היה באותו הר. אז הם אומרים לו, ההר הימלט. מה פירוש המילה הימלט? אז שוב, זו מילה שאנחנו מכירים את זה היום בשפה, להימלט פירושו לברוח, כן? אבל מה הפירוש המילולי של הימלט? אומרה שהימלט לשון אשמתה. האשמתה פירושו שאתה תשמוט את עצמך. כי בדרך כלל, כשאדם בורח, מישהו רודף אחריו. פה אף אחד לא רדף אחרי לוט. הוא לא בורח ממישהו שרודף אחריו. אז ממי הוא נמלט? אז הוא לא נמלט ממישהו שרודף אחריו, אלא הוא נשמט מהמצב הנוכחי. וכן כל המלטה שבמקרא, בתורה שכתוב המלטה, פירושו, עד עכשיו היית במצב אחד, ועכשיו אתה נשמט, כמו שרש"י יביא מיד, כתוב איש מוצייר בלעז, איש מוצייר זה להינצל, וכן והמליט זכר, מה זה והמליט? שנשמט העובר מן הרחם. הוא לפני זה היה ברחם, הוא נשמט מהרחם, זה נקרא
להמליט.
כציפור נמלטה, כתוב הפסוק. או פסוק נוסף, לא יכלו מלט מסע. מה הכוונה? להשמיט מסע הראי שבנקביהם. יש שם, כתוב שם בספר ישעיהו על האלה שלא יכלו אפילו לעשות את הצרכים שלהם, אז כתוב לא יכלו מלט מסע. הם לא יכלו למלט, היינו יכלו להשמיט את המסע של ראי שבנקבנו. פסוק י"ח, ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני. אומר רש"י, למי מדבר כאן? הוא מדבר לקדוש ברוך הוא. אל נא אדוני, אומר רש"י, רבותינו אמרו ששם זה קודש. איך יודעים ששם זה קודש? שנאמר בו, מה כתוב מיד אחר כך בפסוק י"ט? שמה הוא מבקש טובה? להחיות את נפשי. מי שיש בידו להמית ולהחיות זה הקדוש ברוך הוא, לכן פה הוא מדבר לקדוש ברוך הוא. ותרגומו, בבאו כען השם. מה התרגום של זה? בבקשה עכשיו הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך שיעשה איתו חסד. מה החסד? אל תתנו לי לרוץ עד אברהם אבינו, עד ההרה. אל נא, אל תאמרו אליי להימלא את ההרה. נא לשום בקשה, בקש ממכם, אני רוצה להישאר פה בשטח, תמצאו לי מקום, מיד נראה מה הוא מבקש. פסוק י"ט אומר, אם אינה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלא את ההרה. פן דתבקני הרעה ומתי. אני לא יכול ללכת לאברהם. אם אני אלה יד אברהם, אז הרע ידבק בי. מה הכוונה? אם הוא יהיה ליד אברהם, הרע ידבק בו? חייבי להפך, ליד אברהם הרי הוא ידבק בצדקות. אז רש"י אומר דבר מאוד מעניין. מה הוא התכוון לומר? למה הוא לא רוצה להיות ליד אברהם? פן תתבקני הרע, הוא אומר ככה, כשהייתי אצל אנשי סדום, היה הקדוש ברוך הוא רואה מעשי, הוא מעשי בני העיר, אז יחסית לאנשי סדום, והייתי נראה צדיק, וכדאי להינצל. כשאבוא אצל צדיק, אם אני אהיה ליד אברהם, אז אני כרשע, יחסית אליו אז אני רשע, אז מעדיף שאני אשאר במקום שאני אראה כצדיק, מאשר ללכת למקום שאני אראה כרשע. מביא רש"י דוגמה לדבר, וכן אמרה הצרפית לאליהו, הפסוק שסיפור ידוע, כתוב שם בספר מלכים, מה אומרת לאליהו הנביא? כי באת אליי להזכיר את אבוני. אתה אליהו באת אליי, עכשיו יראו את האבונות שלי, למה? עד שלא באת אצלי, היה הקדוש ברוך הוא רואה מעשי או מעשי עמי, ואני צדקת ביניהם. ומי שבאת אצלי לפי מעשיך, אני רשעה. אז גם פה לא תאמר, למלאך, תעשה לי טובה, אבל הקדוש ברוך הוא תעשה לי טובה. אני לא רוצה לרוץ לאברהם, אני מעדיף להיות לא ליד צדיק כמו אברהם, שאז הרשע שלי יהיה בולט יותר. אז איפה הוא רוצה לבוא? בואו נסיים את הפסוק, ואז נראה. והנה אינה, העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אם עלתה נא שמה, הלא מצערי ותכי נפשי. אומר לוט, מבין החמש ערים שנמצאים פה יש עיר אחת שקוראים לה צוהר, והעיר הזו שקוראים לה צוהר היא עיר, אז קראו לה מצער, אחר כך בגלל זה נקרא צוהר, כמו שנראה מחר. העיר הזו, אומר לוט, אומנם מבין החמש, אבל תשאיר את העיר הזו ולא להפוך את צוהר, ותן לי לגור שם. למה הוא מבקש על צוהר להשאיר אותה? אומר רש"י, העיר הזאת קרובה, קרובה ישיבתה, לא שהיא קרובה בשטח, אלא היא העיר הכי צעירה מבין הארבע האחרים, נתיישבה מקרוב. היא, אנשים שגרים בצוהר הם לא כל כך ותיקים כמו האנשים האחרים, ולכן הם לא הספיקו להיות כל כך רשעים כמו האחרים. לפיכך לא נתמלה סעתה עדיין, לכן הם עדיין לא כל כך רשעים, אתה יכול להציל אותם. ומה הקריבתה? וכמה היא פחות מאחרים בשנה אחת. זה היה כל ההבדל. עכשיו רש"י יצא כאן חשבון ארוך להוכיח כמה שנים בכלל היו כל החמש ערים, כל הארבע, וכמה שנים העיר הזו. אז אולי אם נעשה את החשבון בעל פה יהיה לנו יותר קל לקרוא מבפנים. רש"י עושה חשבון כזה. אנחנו יודעים מהמידע שיש לנו בתורה עד עכשיו, נאסוף מידע על שתי קצוות, ומזה נבנה פאזל שלם לדעת כמה שנים סדום הייתה קיימת בכלל. אז מה שאומר ככה, היה בן אדם שקראנו עליו בתורה בסוף פרשת נוח שקראו לו פלג, כן? פלג הזה אמרה לנו התורה על פלג שבימיו מפלגה הארץ. פלג, דור הפלגה, אמרה לנו התורה שמתי, שזה היה בפרק י' פסוק חפי בפרשת נוח, הלשון של הפסוק אומר, ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. התורה אומרת, ורש"י שם אומר, לא נחזור עוד פעם בריחות, רש"י מוכיח שהדור הפלגה שהתפזר, כל האנשים התפזרו, זה היה בשנה שפלג מת. זה מידע שיש לנו בתורה, שמתי שפלג מת היה המצב הזה של דור הפלגה. בין כמה היה פלג כשהוא מת, זה אנחנו יודעים בהמשך, בהמשך פרשת נוח נותנים לנו התורה את כל הדורות מנוח ועד אברהם, שם כתוב שפלג היה חי, פלג, כן, כתוב ככה, שפלג, שהוא היה בן 30, נולד לו בן שקראו לו ראו, ומאז שראו נולד הוא חי עוד 209 שנה, ואז הוא מת. מתי שפלג מת היה דור הפלגה. בן כמה היה אברהם אבינו כשפלג מת? עוד מעט נעשה חשבון. למה זה חשוב לנו לדעת בן כמה היה אברהם אבינו? כי מתי שסדום נהפכה, בן כמה היה אברהם אבינו כשסדום נהפכה? 99. אז אנחנו יודעים שזה היה באותו יום שהיה ברית מילה, ביום השלישי באו המלאכים, באותו יום הם הלכו ללוט והפכו את סדום. אז זה שאברהם היה בן 99 כשסדום נהפכה, אז אנחנו גם יודעים בטוח. וזה שפלג, שפלג מתי שהוא מת היה דור הפלגה, אז אנחנו גם יודעים. עכשיו בואו נעשה פאזל ונראה בין כמה היה אברהם כשסדום, כשפלג מת, ולפי זה נדע כמה שנים הייתה סדום קיימת. למה? כי עד שדור הפלגה הרי כל האנשים חיו במקום אחד. מה קרה אחרי דור הפלגה? בעלה לשם שפת כל הארץ ומשם הפיצם על פני כל הארץ. מה הכוונה? כל אחד הלך לחפש לו מקום איפה לשבת. אז התיישרה כל כיכר הירדן, נוסדה אז.
ברגע זה נולדה
אז. אז נוסדה אז. אז בואו נעשה חשבון כזה.
אחרי דור הפלגה.
אחרי דור הפלגה. אז נעשה חשבון כזה. פלג, אחרי שפלג הוליד את ראו. כן? נתחיל מהנקודה הזו. שפלג, אחרי, פלג הוליד את ראו, הבן של פלג היה ראו. כשראו היה בן 32, נולד לו סרוג. כשסרוג היה בן 30, נולד נחור. כן. אז יש לנו אם כך 32 של ראו ועוד 30 של סרוג. כשנחור היה בן 29, נולד תרח. אז נוסיף, יש לנו 32 ועוד 30 ועוד 29, 91. כשתרח היה בן 70, נולד אברהם.
160.
כמה זה?
161.
כשתרח היה בן 70, נולד אברהם אבינו. אז כמה יש לנו?
תרח זה בנו של נחור, נכון?
לא. תרח זה בנו של נחור, ואברהם הוא הבן של תרח. אז כשתרח היה בן 70, נולד אברהם. כמה שנים עברו?
161.
מה קורה עם פלג? אחרי 161 שנה הוא עוד חי, כי כתוב שפלג אחרי שהוא הוליד את הבן הוא חי עוד 209 שנים. אז שאברהם אבינו נולד, פלג עוד חי, עדיין חי. עכשיו בן כמה הוא היה? פלג עדיין היה חי. עכשיו כשאברהם נולד, נתקדם מגיל אברהם עוד 99 שנה, אנחנו יודעים שאז דום כבר נהפכה. אבל אם נלך מאז שנולד אברהם, נוסיף לפלג 209 שנה בלבד, בן כמה היה אז אברהם? בן 48. כשאברהם היה בן 48, אז מת פלג, ואז היה דור הפלגה. וכשאברהם, אז אם כך הגענו, כשאברהם היה בן 48, אז נוסדה סדום. וכשאברהם היה בן 99, נחרבה סדום. כמה שנים בסך הכל היה לסדום? 52 שנה. וצוהר אומר לוט למלאכים, היא נוסדה רק לפני 51 שנה. נצוהר זה שנה אחת פחות מסדום. איך הוא יודע שצוהר זה 51? כי הוא אומר לו, היא מלטה נא. אומר רש"י, נא בגימטריה, נון א', 51. אז הוא אומר לו, היא עוד לא הספיקה להגיע. סדום, 52 שנה חיכה להקדות בכל להפוך אותה, צוהר זה רק 51, אז היא עוד לא מלטה את המכסה. תשאיר את צוהר, תן לי להיות בצוהר. בוא ניקח עכשיו כל החשבון במהירות ברש"י. אומר רש"י ככה. ומה יקרה בתה? מדור הפלגה שנתפלגו האנשים, מדור הפלגה שנתפלגו האנשים והתחילו להתיישב איש איש במקומו, והיא הייתה בשנת מות פלג. זה כבר סיכמנו שדור הפלגה היה כשפלג מת. ומשם עד כאן, ממתי שפלג מת עד היום, 52 שנה. איך אנחנו יודעים? אני אומר ככה, שפלג מת בשנת 48 לאברהם. כשפלג מת אברהם אבינו היה בן 48. איך אנחנו יודעים את החשבון? אומר כיצד? פלג חי אחרי הולידו את ראו 209 שנה. צמם, בוא נראה עכשיו מה עבר ב-209 שנה האלה. תוריד, 32 כשנולד סרוג, ומי צרור עד שנולד נחור 30, הרי 62. ומי נחור עד שנולד תרח 29, הרי 91. ומי שם עד שנולד אברהם 70, הרי 161. תן להם כמה נשאר כדי להגיע ל-209, תן להם 48, הרי 209. זאת אומרת שאברהם היה בן 48, מתי שפלג מת. ואותו שנה הייתה שנת הפלגה. וכשנחרבה סדום, היה אברהם בן 99 שנה, אז אנחנו יודעים מהפסוקים הקודמים, הרי מדור הפלגה עד כאן 52 שנה. וצוהר אחרה ישיבתה אחר ישיבת סדום וחברותיה שנה אחת. צוהר בא נוסדה שנה מאוחר יותר. ושנאמר אם עלתה נע, נע בגימטריה 51. ואז הוא אומר לו, הלא מצר אי, ולא אבונותיה מועטים, הם עוד לא הספיקו לחתור כל כך הרבה, ויכול אתה להניחה. ותכי נפשי בא, זהו מדרשו. כל זה אומר שזה מדרש, זה לא פשוטו של מקרא. אבל מה פשוטו של מקרא? הלא עיר קטנה היא, ואנשים בה מעט, אין לך להקפיד אם תניחנה, ותכי נפשי בא. לא נורא, זה לא כל כך הרבה אנשים כמו שיש בהרבה ערים אחרים, תשאיר אותם, ואז, כמו שנראה בשיעור של מחר, שבאמת זה מה שהמלאך עשה, השאיר את צוהר, ושם לא תבר לגור, לא ליד אברהם אבינו.